כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם שיחתו של הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת אחרי מות קדושים, שני פרשיות מחוברות. פרשיות אלו יש בהם ריבוי מצוות באופן מיוחד. בפרשת אחרי מות ישנם 28 מצוות, ובפרשת קדושים ישנם 51 מצוות. ביחד, בשני הפרשיות האלה ביחד, יש לנו 79 מצוות. 79 מצוות, מכלל המצוות עשה, יש לך כמעט 13% מכלל המצוות בפרשה הזו, בשני הפרשיות הללו. ואם תצרף אליהם גם את פרשת אמור, שנקרא בשבוע הבא בעזרת השם, כמדומני ששם יש 63 מצוות. ביחד יש לך 80 ועוד 60, יש לך למעלה מ-140 מצוות בשתי שבתות רצופות. אז למילה, יש הרבה על מה לעבוד בשבתות הללו, אם ניקח כל מצווה לגופה ונלמד את החינוך על כל מצווה ומצווה, יש הרבה מה ללמוד בשבת הזו. חז"ל עצמם, בפרשת בראשית, כאשר חז"ל מדברים על המילה אור שכתובה 5 פעמים בזמן בריאת האורה, אומרים חז"ל שזה כנגד 5 חומשי תורה, כי אור זה תורה, כמו שכתוב בפסוק, כי נר מצווה ותורה אור. ואם הופיע 5 פעמים המילה אור, פירוש הדבר שזה מכוון כנגד 5 חומשי תורה. אומרים חז"ל, אני אקרא את הפסוק בפני, את המדרש בפנים. ויאמר אלוקים יהי אור, כנגד ספר בראשית, שבו נתעסק הקדוש ברוך הוא וברא את עולמו. ויהי אור, כנגד ספר שמות, שבו יצאו ישראל מאפילה לאורה. וירא אלוקים את האור כי טוב, וכנגד חומש ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות, ונכפל בו האור כי טוב, כנגד הלכות רבות. מופיע גם אור וגם טוב. למה אור וטוב? כי אור זה תורה, וגם טוב זה תורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם. אז מופיע את האור כי טוב כנגד חומש ויקרא, אף על פי שאין לו הרבה פרשיות בחומש הזה, אבל הרבה מצוות יש בחומש הזה. והיות ויש בו הרבה מצוות, לכן נאמר בו את האור כי טוב, אור זה תורה וטוב זה תורה. אז ממילא התורה כבר מספרת לנו כמה מצוות יש לנו בחומש הזה, חומש ויקרא, ולכן נאמר בו את האור כי טוב. במדרש נוסף, שמופיע בשיר השירים, בפרק ה' אות י' ד', אומרים חז"ל על הפסוק מאב אשת שן מעולפת ספירים. אומרים חז"ל מאב אשת שן מעולפת ספירים, זה חומש תורת כהנים. מה הכרס מכאן? מה הכרס הזה? הלב מכאן והקראה היא מכאן והוא בתווך, כך תורת כהנים. שני ספרים מכאן ושני ספרים מכאן והוא בתווך. חומש ויקרא הוא בתווך, כמו המעיים שהם בתווך. מה הם בתווך? לב מכאן ורגליים מכאן, והמעיים נמצאים באמצע. אשת שן, מה זה אשת שן? זה ברזל. מה הברזל אתה עושה ממנה כמה יתדות וכמה רמחים? ככה תורת כהנים יש בה כמה מצוות וכמה דקדוקים קלים וחמורים, וכמה פיגולים וכמה נותרות, הכל כתובים בתורת כהנים. אז חז"ל כבר שמו לב לריבוי המצוות שיש כאן בפרשה. אנחנו היום נעמוד על נקודה אחת שהתעוררתי אליה במהלך השבוע, על המבנה של פרשת אחרי מות. המבנה של פרשת אחרי מות עוסק בתחילת הפרשה בעבודות יום הכיפורים. זה העבודה העיקרית של היום הזה, עבודה של יום הכיפורים. לאחר מכן הולכת התורה ועוסקת בסיום הפרשה בענייני עריות, איזה עריות נאסרו לנו
חוץ מזה, בתווך יש עוד כמה מצוות. המצוות שנמצאות בתווך זה איסור שחוטי חוץ, איסור אכילת דם, ומצוות כיסוי הדם. אלה המצוות שנמצאות בתווך בין עבודת יום הכיפורים לבין ענייני העריות. אז אני רוצה לעמוד על המבנה הזה, מה המבנה הזה של הפרשה הזאת, שיש בה בעצם שני נושאים מרכזיים שתופסים את הפרשה, יום הכיפורים והעריות. בתווך הכניסו עוד כמה מצוות, והשאלה למה הכניסו אותם, מה זה נכנס כאן, היה אפשר להעביר את זה בכלל, שחוטי חוט, שואלים המפרשים, שישימו את זה בחומש פרשת ויקרא, בפרשת צו, שם התורה מדברת את הקורבנות, אתה תכתוב שמי ששוחט בחוץ, ונחתה הנפש האיש מימיה. מה הקשר של אכילת דם נכנס כאן בפרשה הזאת, ביחד עם כיסוי הדם? אסור לאכול דם, וכיסוי הדם, חלק מהמפרשים אומרים, זה כתוצאה מזה שאסור לאכול דם. מה זה נכנס כאן פתאום באמצע? התורה יכלה לעסוק בשתי נושאים. נושא אחד הוא יום הכיפורים, ואחרי יום הכיפורים נעסוק בעריות, ואם היינו רוצים, היינו אומרים, זה פשוט מושלם. למה? כי ביום כיפור בבוקר, מה קוראים בתורה? פרשת אחרי מות. מה קוראים ביום כיפור אחרי צהריים? פרשת העריות. אז כל הפרשה הזאת זה אנבלוק אחד של יום הכיפורים. זה שנכנסו לנו כמה מצוות בתווך, זה אומר שיש כאן איזשהו מבנה מיוחד שמונח כאן בפרשה, ואנחנו רוצים לדעת מה הבניין שלו. אז בואו נתחיל דבר דבור על אופניו. התורה מתחילה בפרשה שנקראת פרשת יום הכיפורים. עבודת יום הכיפורים, שהזוהר הקדוש כותב, המקור של הדברים עוד קודם לכן בספר יצירה, נאמר בספר יצירה, אומרים לנו חז"ל, שהעולם מחולק לשלושה חלקים. מה הם שלושת החלקים שהעולם מחולק אליהם? זה נקרא עולם, שנה, נפש. מקור הדברים, כאמור, ספר יצירה. ספר יצירה כבר נכתב על ידי אברהם אבינו, עוד לפני הזוהר הקדוש. אברהם אבינו כתב בספר יצירה שהעולם מחולק לשלושה חלקים. עולם, פירוש הדבר, עולם, פירוש הדבר, מקום. שנה זה זמן, נפש זה אדם. כל דבר בבריאה, כותב אברהם אבינו בספר יצירה, מחולק לשלושה חלקים. הספר יצירה מביא על זה פסוק, והפסוק שהוא מביא, ואחרי זה מביאים את זה כל אלה שמתעסקים בענייני הקבלה, הם מביאים פסוק שמופיע במעמד הר סיני בפרשת יתרו. מה כתוב שם? והר סיני עשן כולו. אומרים עשן זה ראשי תיבות של עולם, שנה, נפש. אומר הזוהר הקדוש, ביום הכיפורים זה היום שבו מתאחדים כל שלושת העולמות בנקודה אחת. איפה זה מתאחד? יש לך את האיש הקדוש ביותר, הכהן הגדול, ביום הקדוש ביותר, יום הכיפורים, במקום הקדוש ביותר, קודש הקודשים. ביום הכיפורים זה איחוד של שלושת הקדושות של קדוש, קדוש, קדוש. האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. אלה שלושת הקדושות שיש ביום הכיפורים. ממילא נוכל להבין שבשיא השיאים של עבודת יום הכיפורים, נכנס הכהן הגדול עם כף ומחתה, יש לו כף עם גחלים, הוא שם על הגחלים האלה קטורת, ומה יוצא כתוצאה מהקטורת הזאת? אומרת הגמרא, בפסוק כתוב, וכיסה ענן הקטורת, אומרת המשנה במסכת יומא, צוואר, פירוש הדבר, הערים את הקטורת על גבי הגחלים, ונתמלה כל הבית כולו, אשן. אשן, פירוש הדבר, עולם שנה נפש, זה החיבור של שלושת הקודקודים, ושלושת הקודקודים האלה מתחברים להיות ביחידה אחת, והיחידה הזאת זה עולם שנה נפש, האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. רבותיי, אדם שרוצה לשמר את מעלת יום הכיפורים, באים חז"ל ואומרים לנו, הוא יכול להמשיך לעשות את זה. איך יכול להמשיך לעשות את זה? פותחת התורה ואומרת לנו, תשמע, התורה פותחת בעניין של פטירת בני אהרון. מה זה וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו? אומר הספר אור גדליה, באה התורה להגיד לנו שכניסת הכהן הגדול ליום הכיפורים מתאפשרת בזכותם של נדב והביאו. נדב והביאו שמתו על קידוש השם בשעה שהקריבו אש זרה אשר לא ציווה אותם, הם מאפשרים את הכניסה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. ולכן התורה פותחת אחרי בני מות בני אהרון. למה התורה פותחת בזה? לומר לך, תדע לך שעבודת יום הכיפורים מתאפשרת בזכות בני אהרון. למה? אומר הספר עוד גדליה, בשעה שהכהן הגדול מתוודה, הוא אומר, אנא השם, כפרנה לחטאים, לאבונות ולפשעים שחטו ושעבו. מה הוא פותח במילה אנא? עד יש בחזל שהמילה אנא מופיעה מבקשת הסליחה שביקשו אחי יוסף מיוסף הצדיק. מה הם אמרו לו? אבא ציווה לפני מותו כך וכך, אנא, סנה, לפשע. כך הם מבקשים. אומרים חזל, באותו לשון שביקשו אחי יוסף, באותו לשון גם מבקש הכהן גדול ביום הכיפורים. אומר הספר אור גדליה, ומצאתי בארי הקדוש, שאמר אנא ראשי תיבות אליהו נדב אביהו. אלה הראשי תיבות. אנא מבקש הכהן הגדול, שהקדוש ברוך הוא ימחה לעם ישראל, בזכות אליהו נדב ואביהו. מה נכנס כאן אליהו? בשלמה, אחרי מות שני בני אהרון, אני מבין, מה נכנס אליהו? אומר הספר אור גדליה, כולנו יודעים, שבשעה שפנחס בן אלעזר הרג את זמרי בן סלו, פרחה נשמתו, ואז איזה נשמות נכנסו בו? כתוב, נכנסו בו, נתעברו בו, נשמות נדב ואביהו. ובזה נדב ואביהו תקנו את מה שהם הורו הלכה בפני משה רבן. עכשיו הגיע פנחס ושאל את משה רבינו, מה ההלכה? מותר להרוג אותו? אתה לימדת לנו ברידתך מן ההר, בועל הרמית, קנאים פוגעים בו. אמר לו משה, קריין הדיגר, תהיו לבב פרוונקה. יוצא שבאותו רגע שהם הציגו את השאלה, פנחס הציג את השאלה, הוא תיקן את נדב ואביהו. לכן התעברו בו נשמת נדב ואביהו. ידוע לכולם שפנחס הוא אליהו. אם אליהו הנביא ממשיך את הנשמות של נדב ואביהו, אומר הארי הקדוש, אנא, ראשי תיבות אליהו, נדב ואביהו. זו הבקשה שבזכותם הקדוש ברוך הוא יקבל את כפרת העוונות של עם ישראל. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. אם ככה נוכל בסייעתא דשמיא לבאר נקודה נפלאה. הפרשה הבאה פותחת במילים קדושים תהיו. הפרשה הזאת מחוברת לפרשת אחרי מות. אחרי מות קדושים. אומר רש"י, מה זה קדושים תהיו? אומר רש"י, פרושים תהיו. שכל הפרוש מן העריות נקרא קדוש, אומר רש"י. שמכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אלה הדברים שכותב רש"י. הרמב"ן חולק עליו ואומר שזה לא רק פרישה מן העריות. יש גם פרישה נוספת. מה הפרישה הנוספת? גם ממאכלים נקרא קדוש. כך אומר הרמב"ן. רש"י הקדוש נוקט שקדושה נמצאת בנושא של עריות. אם ככה רבותיי, בוא נעמוד מה זה יום הכיפורים, וכיצד אנחנו ממשיכים על עצמנו את אותם שלוש קדושות של קדוש, קדוש, קדוש. במה אנחנו מרוממים את האדם בדרגה, להיות בדרגה של קדושים תהיו. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בדף ט"ז, שישה דברים נאמרו בבני אדם, שלושה כמלאכי השרת, ושלושה כבהמה. יש להם דעת כמלאכי השרת, מהלכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, ומספרים בלשון הקודש כמלאכי השרת, ובשלושה כבהמה. אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוציאים רעי כבהמה. אם ככה מלמדים אותנו רבותינו, שתפקידו של האדם בעולם הזה, הוא להתרומם מדרגה של בהמה לדרגה של מלאך. אומר הסמג בביאור מצוות עשה, בוא תראה איך הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. הראשונים והנבראים שנבראו היה מלאכים ביום השני. ביום שישי ברא הקדוש ברוך הוא קודם כל בהמה ואחרי זה אדם. שואל הסמג, למה זה הסדר? היה צריך להיות קודם כל מלאך, אחרי זה אדם, אחרי זה בהמה. זה הסדר של הבריאה. מלאך, אדם ובהמה. הוא בורא מלאך, בהמה ואחרון הוא אדם. אז ידוע שחזל כבר שואלים למה נברא האדם אחרון, והתשובה היא שתי תשובות. דבר אחד, שימצא את כל העולם מתוקן. דבר שני, אומרים חזל, אם תזוח דעתו עליו, יגידו לו, יתוש קדמך. גמרא מפורסמת מאוד, חז"ל מפורסמים. אומר הספר סמק דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא ברא מלאך שכל כולו קדושה, זה מלאך. המלאך שכל כולו קדושה לא יקבל שכר על עשיית מצוות. למה הוא לא יקבל שכר על עשיית מצוות? כי אין לו יצר הרע שאומר לו לא לעשות את זה. אז לכן הוא לא יקבל שכר. בהמה שנבראה ביום שישי בבוקר, לא תקבל שום עונש על זה שנכנסה לאכול בשדות זרים. למה היא לא תקבל עונש? כי יש לה יצר הרע ללכת לאכול, אבל אין לה שכל לדעת שאסור ללכת לאכול. אז היא לא תקבל עונש על זה שהיא הלכה לראות בשדות זרים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח אדם, שהוא אדם, הוא הכלאה של מלאך עם בהמה. ומצד אחד יש לו דעת כמלאכי השרת, והולך בקומה זקופה עם מלאכי השרת, ויש לו מדבר בלשון הקודש כמלאכי השרת, ויש לו דברים שהוא דומה לבהמה. השכל יש לו כמלאכים, ויצר הרע יש לו כמו לבהמה. ומה התפקיד שלו? אומר הסמג, אמרו לו לבן אדם, תשמע, אתה צריך עכשיו לנתק את עצמך מהבהמה, ולהפוך את עצמך להיות מלאך. אבל ישנם דברים שאדם לא יכול לנתק את עצמו. הוא לא יכול לנתק את עצמו מהאוכל, הוא חייב לאכול. הוא חייב לאכול, אף אחד לא אומר לך לא לאכול. התורה מצווה אותך לאכול, אתה צריך לשמור על הבריאות שלך, אתה חייב לאכול. אבל אף אחד לא אמר לך שאתה צריך לאכול את כל המאכלים שבעולם. אתה לא צריך להיות השואב אבק שנמצא בסביבה, וכל אוכל שיש אתה מכניס בתוך הפה שלך. ואם לא תאכל, תעבור את כל העולם הזה 120 שנה, ולא תאכל אוכל סיני, יקרה משהו. אם תעבור 120 שנה, לא תאכל אוכל תאילנדי, אתה חושב שיקרה משהו? ואם פסטה איטלקית לא אכלת, אתה חושב שיקרה איזשהו אסון? אתה לא חייב להיות כמו בהמה, שכל דבר היא מכניסה לפה. מה תפקידו של האדם, אומר הסמג? לקחת את העבודה של הבהמה ולרומם אותה לדרגה של מלאך. מה עושה הבהמה? אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוציאים רעי כבהמה. אומר הסמג, אדם יכול לעבור 120 שנה, ואחרי 120 שנה יגידו לו, אדונה, חיית פה, אבל חיית כמו בהמה. הוא אומר, זה מה שנאמר בפסוק, אדם ביקר בעל ילין, נמשל כבהמות נדמו. אז מה, אדם יפסיק לאכול? לא. תאכל, תעשה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות. אבל כשאתה אוכל, אל תחשוב על הנעת הגוף כמו שבהמה אוכלת. בהמה אין לה שום מחשבה אחרת, רק מה שהגוף שלה צריך. אתה הולך לאכול, אומר ריבונו של עולם, ארוחת ערב טובה, יש גם קוטג', יש גם חביתה, יש גם לחם, הכל בסדר גמור. את זה אני אוכל כדי להבריא את הגוף שלי לעבודת הבורא. אני הולך עכשיו לישון, אתה יודע ריבונו של עולם למה? כי אם אני לא ישן עכשיו בצהריים שעה וחצי, אחרי צהריים יש לי שיעור, אני לא אבין מה הוא מדבר בכלל. אז אני הולך לישון בשביל מה? כדי שיהיה לי כוח ללמוד תורה, אני הולך לאכול בשביל כוח ללמוד תורה. זה פירוש לדבר שאדם מרומם גם את מעשה הבהמה לדרגת מלאך. ולכן תפקידו של האדם בעולם הזה הוא להתרומם מדרגת בהמה לדרגת מלאך. אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, הבנו דבר נפלא. ההבדל שישנו בין מלאך לבין אדם הוא בעניין של אכילה ותשמיש. אלה שני הדברים. בזה הוא הופך להיות כבהמה, והוא צריך לרומם את עצמו לדרגת מלאך. רבותיי, לא מזמן היה יום הכיפורים. לא הרבה זמן, 7 חודשים אחורה היה יום הכיפורים, ו5 חודשים קדימה יהיה לנו עוד פעם יום הכיפורים. ביום הכיפורים, מה אנחנו עושים? ביום הכיפורים אנחנו מתנתקים משני דברים שאנחנו כבהמה. במה? איסור סיכה ואיסור רחיצה יש לך גם בשבת ביום טוב. שני דברים שיש מצווה לעשות אותם ביום טוב. אכילה, אתה מצווה לאכול בשבת וביום טוב. תשמיש, זה מצווה של שבת ויום טוב. עונה תלמידי חכמים משבת לשבת. באים ואומרים לך ביום כיפור, לא תתנתק מזה. למה? התשובה פשוטה מאוד. כי ביום הכיפורים אתה הופך להיות מלאך. זה התפקיד שלך ביום הכיפורים. אומר המדרש, הרמב"ן מביא אותו במקום. אנחנו עומדים ביום הכיפורים כמלאכים. אנחנו לא אוכלים ושותים כמלאכים. אנחנו לובשים לבן כמלאכים. אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל כמלאכים. למה אתה מלאך? אתה יודע שאתה לא בן אדם, אבל לא ידעת שאתה מלאך. מאיפה פתאום נהיית מלאך? התשובה היא, בימים האלה הקדוש ברוך הוא יורד למטה, דרשו השם בהימצאוק, ראו ביותו קרוב, אז אתה הופך להיות מבה הפמליה של הקדוש ברוך הוא. אתה מלאך. אם אתה מלאך, אומר לך הקדוש ברוך הוא, אדוני, בוא תתרומם, בימים האלה תתרומם מדרגת אדם לדרגת מלאך. אז מה עושים? אל תאכל ואל תשתה, ונהיית תשמיש, בזה אתה מתרומם לדרגת מלאך. זה התפקיד שלך. אם אתה פרוש מהשלושה דברים של בהמה, אז אתה כבר בשישה דברים כמו מלאך. אם אתה בשישה דברים כמו מלאך, אתה יכול להגיע ליום הכיפורים, לקרבה הגדולה לקדוש ברוך הוא. אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, רבותיי, אפשר להבין כמה וכמה יסודות. אומר האדמור מאיזוויצה, בעל מאה השילוח לרבי צדוק הכהן מלובלין, בכל מסכת בשס, כשחזל מביאים נושא, הוא קשור למסכת. כל נושא ירידת המן, באיזה מסכת היא נמצאת? מסכת יומא, דף ע"ה, ע"ו, זה הסוגיות של ירידת המן. מה זה קשור ליום הכיפורים? יום הכיפורים, מסכת יומא, זה מסכת יום הכיפורים. מה קשור לירידת המן? אומר הספר אור גדליה, האכילה שאנחנו אוכלים בערב יום הכיפורים, האכילה של סעודה, של ערב יום הכיפורים, שכל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי, האכילה הזאת היא מעין אכילת המן שאכלו ישראל במדבר. זאת אכילה שנספגת באיברים, זאת אכילה שאתה לא אוכל אותה כי אתה מעוניין לאכול, אתה אוכל אותה כי הקדוש ברוך הוא ציווה לאכול, וכאוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי. אדרבה, בני אדם אומרים, אני לא יכול כבר לאכול. כשאתה כבר לא יכול לאכול, תאכל עוד יותר. למה? כי זה אכילה שכל כולה למען המצווה. אכילה כזאת זה אכילה שלא של בהמה, אלא זאת אכילה מרוממת שהופכת אותך לדרגה של מלאך. אומר הספר אור גדליה, שלכן האכילה הזאת של ערב יום הכיפורים, זאת אכילה שמרוממת את האדם לדרגת מלאך. רבותיי. מה? כן? מי שיכול. מי שיכול. שהבן ישחי כותב ככה, אני חושב. אה? כן, הבן ישחי ראיתי כותב את זה. טוב. רבותיי, בשעה שהאישה השונמית אומרת לבעלה, מה היא אומרת לו? הנה נידעתי כי איש אלוקים קדוש עובר עלינו תמיד. רבותיי, אם היו שואלים אותנו היום, תגיד, הבן אדם הזה קדוש, אומר, מאיפה אתה יודע? מה זה, מאיפה אני יודע? הוא נוסע עם מרצדס עם בילונות. אז כנראה הוא קדוש, לא? יש מרצדס עם בילונות. שואלים את האישה השונמית, מינה ידעה? אומרת הגמרא במסכת ברכות דף י' עמוד ב', היא אמרה לבעלה, אני רואה שאין לו זבוב על השולחן, ואני רואה שהמיטה שלו תמיד נקייה. זה סימן על בן אדם קדוש. במה? קדוש במאכלים, לא נראה זבוב על שולחנו. לא נראה זבוב על שולחנו, זה לא בגלל שיש לו ונטה. לא נראה זבוב על שולחנו, כיוון שזבוב מסמל את היצר הרע. היא אומר, הוא אוכל, אין באכילה שלו כלום מהיצר הרע. והמיטה שלו נקייה. יוצא שאיש קדוש עובר לנו תמיד. במה אדם נמדד בקדושה? באכילה ובתשמיש. אלה שני הדברים שאדם נמדד בהם. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל אמר דבר נפלא. התורה הסמיכה לנו לעבודת יום הכיפורים את האיסור של אכילת דם ואת המצווה של כיסוי הדם. מה זה קשור? אחרי זה מופיע בתורה פרשת העריות. מה זה קשור? התשובה פשוטה מאוד. באה התורה ואומרת לך, אתה בן אדם, שביום הכיפורים התנתקת מאכילה, וביום הכיפורים התנתקת מתשמיש, תמשיך את הקדושה הזאת. תמשיך את אותו קדושה, אל תאכל כל מה שאתה רואה. אל תשמש כל זמן שאתה רוצה. תשמור על עניינים של בקדושה, אתה ממשיך את קדושת יום הכיפורים. רבותיי, בוא תראו מה חז"ל לומדים מהמצווה של כיסוי אדם. אומרת התורה במצוות כיסוי אדם, כאשר בן אדם הולך לצוד ציד, אומרת התורה, נקרא את הפסוק בפנים, ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד ציד חיה העוף, אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. כתוב כאן שרק אם בן אדם צד, חיה עוף ומכסה אותו באפר. שואלת הגמרא, רק צד? ומה קורה לבן אדם שיש לו תרנגולים וברווזים בחצר? הוא לא צריך לחסות? הוא לא צריך לחסות את הדם? זה מזומן אצלו, לא צריך לצוד אותם. אומרת הגמרא, אבזים ותרנגולים מניין? תלמוד לומר, צייד מכל מקום, איש כי יצוד צייד חיה, שמעת רוצה צייד חיה, איש כי יצוד חיה, לומר לך צייד מכל מקום, גם דבר שמחוצר צידה, כמו ברווזים ותרנגולים שנמצאים לך בחצר. שואלת הגמרא, במסכת חולין בדף פי ד', שואלת הגמרא, אם כן למה נאמר אשר יצוד? אם הכוונה לגמה שנמצא אצלך בחצר, למה אשר יצוד? ללמדך אומרת הגמרא, שלא יאכל בשר אלא בהזמנה. פירוש הדבר. אומרת לך הגמרא, אדם רוצה לאכול, אין לו בבית לא תרנגולים ואין לו ברווזים. מה הוא עושה? אין לו ברוך השם גם לא חנות בשביל לקנות תרנגולות. מה הוא עושה? הולך ליער. לוקח עץ וקשת והולך ליער. מה הוא תופס ביער? מחפש לצפות צבי, מחפש לצפות אייל, יחמור, עוצר לתפוס. לא מצליח, אז מה הוא תופס? רואה יונה, טק, עושה עליה ברוגטקה, ותופס את היונה, היא נופלת על הרצפה, לוקח אותה והביא אותה לשוחט. כמה תרחה, אומרת הגמרא, עד שהוא תופס צבי. כמה תרחה יש לו עד שהוא תופס אייל. כמה תרחה עד שהוא תופס יונה. כמו שאתה משקיע בצי כדי לתפוס יונה, תחשוב 8 פעמים עד שאתה שוחט תרנגולת. למה צריך לחשוב? נמצא תרנגולת בחצר. אומרת הגמרא, כמו שנאמר, כי יצוד צייד, אותה תרחה שאתה הולך כדי לצוד, אותה תרחה שאתה הולך לתפוס תרנגולת. בשביל מה? הסיבה פשוטה. זה נועד לדבר אחד, ללמד את האדם לא לאכול ולא לזלול. תחשוב פעמיים לפני שאתה פותח את הפה שלך. אם ככה באה התורה ואומרת מיד אחרי עבודת יום הכיפורים, אדוני, אתה רוצה להתרומם? יש לך דרך אחת. להפריש את עצמך ממאכלות ולהפריש את עצמך מהעריות. שני הדברים האלה כותב גם הרמב"ן בקדושים תהיו. אומר הרמב"ן, אתה יודע מה זה קדושים תהיו? רש"י כותב פרושי מן הארייס. אומר הרמב"ן, זה לא רק עריות, זה גם אכילה, שלא יהיה אדם נבל ברשות התורה. אוכל בשר ושותה יין, שלא יהיה מאותם זוללי בשר וסובי יין. גם זה נכנס במסגרת קדושים תהיו. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, הבנו נקודה אחת. הבנו שהתורה רוצה ללמד אותנו, שמיד אחרי פרשת יום הכיפורים, איך תשמור על עצמך, לשמר על עצמך את קדושת יום הכיפורים, איך תביא על עצמך את הקדושה הזאת. ישנם שני דברים, אכילה, אל תאכל דם, ואל תאכל צייד, אל תאכל דבר שאתה צריך לתרוח עליו כדי לאכול. והדבר הנוסף, עריות, אם תשמור את עצמך בשני דברים הללו, אתה ממשיך על עצמך את קדושת יום הכיפורים. זה המעלה שמרומם המלאך יותר מאשר האדם. רבותיי, אם אלה פני הדברים, בסייעתא דשמיא, נלך לשלב נוסף. בספר מקדש הלוי, כתב אותו הרב יוסף דוב, יוסף צבי הלוי דינר, היה רייבט בלונדון. הוא שואל שאלה, למה נכנסה פרשת שחוטי חוץ מיד אחרי עבודת יום הכיפורים? מיד אחרי שהתורה גומרת את עבודת יום הכיפורים, מופיע עניין. מה העניין? התורה אומרת, אדם שהקדיש בהמה ושחט אותה בחוץ, ונחרטה הנפש ההיא, כך אומרת התורה. ועליהם תאמר, איש איש, מבית ישראל ומן הגר אשר הגו בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, ואל פתח או אל מועד לא יביאנו לעשות אותו להשם, ונחרט האיש ההוא מעמיו. מה זה קשור לעבודת יום הכיפורים? המצווה הראשונה אחרי יום הכיפורים זה שיסור שחוטי חוץ. אומר הרב דינר בספר שלו רעיון נשגב, באה התורה להזיר אותך. יאמר אדם, מה הבעיה? אני מקדיש בהמה, מקריב אותה בחוץ. יש בעיה עם זה? אין בעיה. ראיתי שביום הכיפורים, מה השיא של עבודת יום הכיפורים? סעירים, אחד משתלח להזסל ואחד מוקרב לפנים. שתי סעירים. הסעיר שמוקרב להזסל לא עושים בו שום דבר. מביאים אותו אחרי שמתוודים עליו, הוא נושא את כל האבונות של עם ישראל, מביאים אותו אל ארץ גזרה, ושם מעמידים אותו הפוך, זורקים אותו מהצוק, יורד למטה ומתרסק. אין, לא נשאר ממנו זכר. רבותיי, מגיע הסעיר הפנימי, שוחטים אותו. מה עושים איתו? יש קבלת אדם, ומזין את אדם על מה? על הכפורת ועל הפרוכת ועל מזבח הזהב, ומקריבים את האמורים על המזבח החיצון. אבל מה עושים עם כל מה שנשאר? הכל שורפים איפה? מחוץ למחנה, אומרת התורה. ואת פר החטאת ושעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש, יוצאים מחוץ למחנה ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. איפה שורפים אותם? מחוץ למחנה. אומר הרב דינר, יבוא אדם אחרי יום כיפור ויגיד, בשביל מה אני צריך להביא את הקורבן לבית המקדש? בשביל מה? ראיתי שביום הכיפורים מה עושים עם השעירים? אחד שולחים אותו לעזאזל, בכלל לא מביאים אותו לבית המקדש. אחרי שמפילים עליו גורלות, נפל עליו גורל לעזאזל, לוקחים אותו וזורקים אותו בעזאזל. השני שכן מוקרב להשם, מה עושים איתו? את הדם זורקים, את העירובים, את האימורים מקריבים. אבל מה עושים עם השאר? שורפים אותם מחוץ למחנה. יאמר אדם ככה, אם את הכל אפשר לשרוף מחוץ למחנה, אז אני גם אקח את הקורבן שלי ואני אשרוף אותו מחוץ למחנה. אומרת התורה, אוי ואבוי לך, שלא תלמד מעבודת יום הכיפורים לגבי הקורבן הפרטי שלך, אתה תקדיש בהמה ותלך ותעשה את הקורבן מחוץ למחנה ונחתה נפש האי. אל תלמד מעבודת יום הכיפורים. עבודת יום הכיפורים זה עבודה מיוחדת של יום הכיפורים. אתה לא יכול ללמוד ממנה לגבי קורבנות אחרים. לכן נשמחה פרשת שחוטי חוץ לעבודת יום הכיפורים לומר לך שלא תלמד מעבודת יום הכיפורים לגבי הקורבן הפרטי שלך. רבותיי, אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד. פרשת יום הכיפורים מסתיימת בפרשת האריות. תחילתה עבודת יום הכיפורים, ופרשת אחרי מות בסיומה עוסקת בפרשת האריות. כל איסורי האריות מופיע בסוף פרשת אחרי מות. הקשר ביניהם פשוט. אומרת הגמרא, מסכת מגילה, דף למד א', בבוקרו של יום הכיפורים קוראים בתורה פרשת אחרי מות. בבוקר קוראים פרשת אחרי מות. מה קוראים אחר הצהריים? במנחה, אומרת הגמרא, במנחה קוראים את הפרשה של האריות בפרשת אחרי מות. סוף הפרשה. בבוקר קוראים את תחילת הפרשה, ואחרי צהריים קוראים את סיום הפרשה. גם בבית המקדש, הכהנים בעבודתם, היו קוראים בבית המקדש את פרשת אחרי מות. שואל רש"י שם במקום במסכת מגילה בדף למד א', למה קוראים את פרשת האריות במנחה? אומר רש"י, שמי שיש בידו עבירות של אריות, יפרוש מהן. לפי שהאריות עבירה מצויה, שנפשו של האדם מחמדתן ויצרו תוקפו. ישנם שני עבירות, אומרת הגמרא, שנפש האדם מחמדת אותן. מה הם? גזל ואריות. גזל ואריות קוראים אותם במנחה של יום הכיפורים. על האריות קוראים בתורה פרשת האריות. איפה קוראים גזל? אנחנו קוראים בהפטרה של תפילת המנחה, קוראים פסוקים בספר יונה. על מה מדבר ספר יונה? מה היה בנינווה? חמאס, גזל. אז לכן היות ואנחנו הולכים לגשת לתפילת נעילה, ומה הדבר המיוחד? כל התפילות הם אותו דבר. מה השינוי שאנחנו אומרים בתפילת הנעילה? למה נחדל? מעושק ידינו. באה התורה ומזהירה אותך, ישנם שני מצוות, שני עבירות שהנפש של האדם מחמדת אותם. מה זה? גזל ואריות. לכן בתפילת המנחה לפני סיום היום, אומר רש"י, אם יש בידך עבירה של אריות, תפרוש ממנה. רבותיי, אריות זה לאו דווקא גופו של מעשה, יש אביזרה יהודי אריות. ראייה אסורה זה גם כן אביזרה יהודי אריות. להריח ריח של נשים זה גם כן אביזרה יהודי של אריות. להסתכל באישה כדי ליהנות ממנה זה גם כן אביזרה יהודי אריות. לא צריך גופו של מעשה, אומרים חז"ל. אדם שיש בו את העבירה הזאת, תחזור בתשובה, כי זה נפשו של האדם מחמדת אותם. אומר שם תוספות במקום, ולמה קוראים את זה במנחה? לפי שהנשים מתקשטות בשביל כבוד היום. נשים באות לבית הכנסת ביום הכיפורים, ומתקשטות לכבוד היום. לפי כך צריך להזכירם שלא ייקשלו בהם. לכן קוראים בתורה פרשת אריות להזכיר להם שלא יתקשלו. אומר תוספות, ומצאתי במדרש פירוש נוסף. מה הפירוש הנוסף? למה קוראים בפרשת אריות? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמו שאתה אוסר עלינו לגלות ערווה, אז ריבונו של עולם, אתה גם אל תגלה את הערווה שלנו. את הדבר המחוסה שלנו אל תגלה. לכן קוראים את פרשת הראיות, אומר תוספות, לומר ריבונו של עולם, אם אתה ציווית בתורה לא לגלות הראיות, אז גם את הערווה שלנו אל תגלה. כך אומר תוספות. בא התז ואומר, לפי שנפשו של האדם חשקה בהראיות פי מכל העבירות, שלא תאמר יום הכיפורים, האדם משוחרר, אין לו יצרים של הראיות. אין, מה יום הכיפורים? מחמש בבוקר ובבית הכנסת, עד מתי? עד 7:30 בערב, צאת יום הכיפורים. מה הוא נמצא? 14.5 שעות. מה יש לו בראש שלו? הראיות עכשיו? למי יש הראיות בראש? בני אדם כולם דבוקים בקדוש ברוך הוא. אומר התז, תשמע, היום הזה הוא יום גדול בכל השנה, אבל יש עבירה שהיא חמורה יותר מכל העוונות, וזה הראיות. לכן בא ביום הכיפורים, שהוא יום נורא וחקוק בליבו של האדם תפי משאר ימות השנה, לכן ביום הזה הוא מסיר אותו על הראיות. רבותיי, כולנו מכירים גמרא, והגמרא הזאת מלמדת אותנו שאף על פי שזה יום כיפור, בני אדם לא מופרש מהראיות. מספרת הגמרא שאלישע, לאחר שהוא המתיק את המים, רצו אחריו נערים וצעקו לו, עלה קרח, עלה קרח. אומרת הגמרא במסכת סוטה, הוא הסתכל אחורה, כתוב ויפן, אחריהם ויקללם, ויראם ויקללם. שואלת הגמרא, מה זה, מה הוא ראה ומה הוא קילל אותם? מה הוא ראה, אומרים חזל? אומרים חזל, פירוש אחד, שהוא ראה שאין בהם לחלוחית מצווה. פירוש השני, אומרת הגמרא, הוא ראה שכל הנערים האלה שצועקים עליו, מי הם? 42 ילדים, צועקים אחריו ואומרים, עלי קרח, עלי קרח. בדק וראה שכולם התעברה עמם ביום הכיפורים. פירוש הדבר שביום הכיפורים שאתה חושב, אין יצרדה רייס. כל 42 ילדים, שכתוב בנביא שיעשו שני דובים מן היער, ואכלו את 42 הילדים, כולם נתעברו עמם ביום הכיפורים. פירוש הדבר שיצרי דהרייס לא נעלם גם ביום הכיפורים. רבותיי, בא הספר שנקרא אמת ליעקב, ואומר דבר נפלא ביותר. בעזרת השם, בשנה הבאה לנו טובה, שנת תשע"ו, כבר אנחנו, לא יהיה לנו תפילות יום הכיפורים. למה לא יהיה? כי ייבנה בית המקדש. ייבנה בית המקדש, אז אין יותר תפילות יום הכיפורים. מה עושים תושבי בני ברק ביום הכיפורים? מה עושים? לא עולים לירושלים. זה לא שלוש רגלים. בשלושה רגלים עולים לירושלים. מה אתה עושה ביום הכיפורים? בר ברב. בדיוק ככה. בר ברב דחד יומה. זה מה שאתה עושה. אתה אוסף את כולם לבתי הכנסיות, מהבוקר עד הלילה, אומר תהילים, לומד רבנו יונה בשערי תשובה, לומד את אורחות צדיקים, לומד את מסילת ישרים, ועושה תשובה על האבונות שלך. שם לא בגדנו, גזלנו, ויושב רב ומסביר לך את כל האבונות, על מה צריך לחזור בתשובה. אין לך תפילות, כי תפילות בא במקום, ונשלמה פרים שפתנו. יש כהן גדול, הוא עושה את העבודה. אין שום דבר מה לעשות, מה אתה עושה ביום כיפור? יורד בבוקר עם נעלי בית, ובגד לבן לבית הכנסת, והרב מתחיל לדבר 7:15 שיעור, שיעור במה? בהלכות עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, מסביר לנו מה עושה הכהן הגדול, אין תפילות. כולם מחכים 7:30 בערב, יוצא יום הכיפורים, פותחים את מקלט הרדיו הכשר, פותחים אותו, מחכים לחדשות של 8:00 בערב, מדבר שלום רב מירושלים, הקריין, משה ברקוביץ' מירושלים, מדבר הרב משה ברקוביץ' מירושלים, והורה טובה לציבור, ברגע זה הסתיימה עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, ובדרכו לביתו רצינו לבשר לכם שחוט השני הפך להיות מאדום ללבן. העבודה הסתיימה בשלום, הכהן גדול יצא בקודש הקודשים בשלום, אליך כתבנו שלמה ברחבת כותל המערבי. מה הדיווח? ברגע זה יוצא הכהן הגדול מבית המקדש, מאות אלפים מלווים אותו בדרכו הביתה. הנה תשמרו את השירה, יום עם על ימי מלך טויסיב, שנויסו בכל דרבדו. זה מה שעושים ביום הכיפורים. זה מה שעושים. מי עושה את זה? אומר הספר אמס ליעקב, כל הנשואים עושים את זה. מה עושים אלה שהם בשידוחים? אומרת הגמרא במסכת תענית דף כ"ט, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מה עושים ביום הזה? שבהם בנות ישראל יוצאות לחולל בקרמים. ביום הכיפורים הולכים לחולל בקרמים. ומה עושים הגברים? הולכים לחפש שידוכים. ביום הכיפורים, לא מצאת יום אחר לחפש שידוכים. מה פתאום? יום הכיפורים. עד רבה, ביום הזה שאתה מנוטרל מהכל, וכולך רוחני, זה הזמן לחפש שידוכים. באה התורה ואומרת לך, הלו, הלכת לחפש שידוכים, זה בסדר גמור. אבל את פרשת העריות תקרא במנחה. למה? הוא חוזר הביתה, שידע שיש גם פרשת העריות שם. שידע, ידע לשים גבולות. כך אומר הספר אמת ליעקב. רבותיי, עד כאן ליקטנו מביאורי רבותינו, מה העניין של קריאת פרשת העריות במנחה של יום הכיפורים. אני רוצה ללכת לכיוון אחר, בסייעתא דשמיא, ונראה כיצד הדברים מתחברים, ונראה איך כל הפרשה הזאת זה חטיבה אחת שכל כולה יום הכיפורים. שימו לב. ישנו מדרש, שהמדרש הזה מופיע בפרשת בראשית. ביום הכיפורים, אחד מסיעי העבודה של יום הכיפורים, לוקחים שעיר, שני שעירים, מטילים עליהם גורלות, אחד נשלח לעזאזל, והשני מוקרב לפני השם, את הדם זורקים, את האמורים מקריבים, ואת האור, ושורפים מחוץ למחנה. שואל המדרש, שואל את הגמרא במסכת יומא דף סמך זין עמוד ב', מה זה המילה עזאזל? הוא נשלח לעזאזל. מה זה עזאזל? שני פירושים מביאה הגמרא. אחד אומר, אז הר חזק, אל זה גם כן חזק. אחד אמר, עזאזל, לכפר על מעשה עוזה ועזאל. מי זה עוזה ועזאל? הגמרא לא מביאה. אבל מי שמכיר את המדרש, המפרשים מביאים במקום. הכוונה לשני מלאכים, הגמרא קוראת להם עוזה ועזאל. במדרש, בפרשת בראשית, ילקוט שמעוני, אות ממדלת, תמצאו את זה בתנא דאליהו זוטא, בקטע האחרון של פרק חפי, ממש לפני סיום הספר. מספר המדרש שבשעה שהקדוש ברוך הוא ניחם על בריאת האדם, וינחם השם, כי ברא את האדם בארץ, עברו לפניו שני מלאכים, לאחד קוראים לו שם חזאי, ולשני קוראים עזאל, זה מה שכתוב במדרש. הם ראו את הקדוש ברוך הוא ניחם על בריאת האדם, אמרו, קדוש ברוך, אמרנו לך לא כדאי לברוא את האדם. אמרנו לך, מה אנוש כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו, אמרנו לך לא כדאי לברוא את האדם. חזל בגמרא מסכת סנהדרין דמביאה, שכת ראשונה שאל את הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, הוא לא מה של מה, מה אנוש כתזכרנו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הושיט אצבע קטנה שלא שרף אותם. בא הקד שאומר, מה לעשות, לברוא את האדם, לא מה אנוש כתזכרנו, הוסיף אצבע ושרף אותם. בא הקד שלישית, אמר, לברוא את האדם, ריבונו של עולם. כל מי ששאל אותו מה לעשות, הוא אומר לך לעשות, תשורף אותו, תעשה מה שאתה רוצה. באו שם חזאי ועזאל, אמרו לו, ריבונו של עולם, אתה ניחם? אמרנו לך, לא כדאי לברוא את האדם. אמר קדוש ברוך הוא, ומה אני אעשה עם העולם שבראתי? בראתי עולם, מה אני אעשה איתו? מה אני אעשה? עולם בראתי, מה אני אזרוק אותו? אמרו למלאכים, אין בעיה, תן לנו, אנחנו יורדים למטה, נאכלס אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, גלוי וידוע לפניי, שאם אתם יורדים למטה, אתם חוטאים ותהיו יותר גרועים מבני אדם. אמרו למלאכים, תן לנו, ננסה. אמר קדוש ברוך הוא למלאכים, בבקשה, לכו. שם חזאי ועזאל ירדו למטה, אומר המדרש, ואיך שהם ירדו התחילו לחטוא, פסוק שמופיע בסוף פרשת בראשית, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי זה? שם חזאי ועזאל. רצו אחרי זה לחזור למעלה, הוא לא קיבל אותם, אומר המדרש. אומר המדרש, שם חזאי חזר בתשובה. מה עשה? תלה את עצמו בין שמיים לארץ, ראשו למטה ורגליו למעלה. לא יודע מה זה התשובה הזאת, להיות ראש למטה, רגליים למעלה, אין לי מושג. אני רק יודע שיורדים מעולם האמת למטה, יורדים עם ראש למטה ורגליים למעלה. זה אני יודע. זה כתוב במדרש, שהעלה את בעלת האור והעלתה את שמואל, היא ראתה אותו יורד עם הראש למטה ורגליים למעלה. מתוב בריבו מבעלי התוספות, שבשעה שיצחק אבינו ירד מגן עדן, איך הוא ירד? ראש למטה ורגליים למעלה. באותו רגע שהוא הגיע לרצפה, הוא התהפך ונעמד על הרגליים. באותו רגע מי מגיע מולו? רבקה, היא רואה אותו, שואלת את אליעזר, מי זה האיש הזה? הוא אומר, זה אדוני, זה הבעל שלך בעתיד. ראתה את בעלה בעתיד שיורד עם הראש למטה ורגליים למעלה, נפלה מהגמל מרוב פחד. אם בעלי ככה יורד מהראש למטה, מה זה, מאיך מגיעים בצורה הזאת? נפלה מהגמל, כך מביא הריבו. אומר המדרש, שם חזאי, חזר בתשובה. תלה את עצמו ראש למטה, רגליים למעלה. עזאל לא חזר בתשובה. אז האל נשאר בעבודה שלו, ועדיין הוא עומד בקלקולו להשיא בני אדם לדבר עבירה. עד היום המלאך הזה שנקרא עזאל, מחטיא את בני אדם. במה? בבגדי צבעונים של נשים. ולכך אומר המדרש, מקריבים שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל. למה? שיסבול העזאל הזה את חטאותיהם של ישראל. יוצא שהחטא שהמלאכים האלה חטאו, מה היה החטא? החטא היה עריות, הם ירדו לכאן וחטאו עם בנות האדם. באה התורה ואומרת לנו, ביום הכיפורים שולחים את השעיר לעזאזל, לאיפה שולחים אותו? שולחים אותו למקום משכנם של אותם שתי מלאכים, שירדו לעולם הזה וחטאו בעריות, לכן שולחים אותם דווקא לשם. אם ככה, בירוש הדבר, דבר נפלא. תחילת העבודה של הכהן הגדול בבוקר כתובה בתחילת הפרשה. מה עוסקת התורה בתחילת הפרשה? בשתי קורבנות, שעיר אחד להשם ושעיר אחד לעזאזל. מה פתאום שולחים שעיר לעזאזל? כותבת התורה בסוף הפרשה את פרשת העריות. מה זה פרשת העריות? מה פרשת העריות לומר? אדוני, שני מלאכים ירדו לעולם הזה ולא עמדו בניסיון הזה. אז ריבונו של עולם, אל תדאג שתשמע מהקטרגים שרוצים לקטרג על עם ישראל. אם מלאכים לא עומדים בניסיונות, אז ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מעם ישראל? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? בא הראש על התורה, בקטע הזה, על הפירוש, על הפסוק, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מספר הראש, נערה בתולה צדקת אחת, ילדה צדיקה אחת, באו אליה שם חזאי ועזאל, והציעו לה לחתור. אז במקום אחד כתוב, אמרה להם הנערה, תגידו לי שם המפורש, אני מוכנה לחתור. בראש כתוב לא. אמרה להם, יש לכם כנפיים, תנו לי את הכנפיים שלכם. הלכה, הדביטה את הכנפיים שלה, ואפה למעלה. והגיע עד כיסא הכבוד ונתפסה בכיסא. אומר הראש, לקח אותה הקדוש ברוך הוא, והחזב, לקח אותה הקדוש ברוך הוא, פרס עליה עננו וקיבלה. מה הוא יעשה איתה למעלה? ושם אותה בגלגל המזלות. וזה מזל בתולה, שהוא המזל שלו שהוא חודש אלול. זה אותה בתולה שלא הסכים מלאכתו עם שם חזאי ועזאל. רבותיי, אם אלה הדברים, אנחנו מבינים את המבנה שיש לנו בפרשת אחרי מות. פרשת אחרי מות מתחיל בעבודת יום הכיפורים. אחד מסיעי העבודה של יום הכיפורים זה השעירים, אחד לשם ואחד לעזאזל. למה שולחים לעזאזל? בגלל פרשת העריות שנמצא בסוף הפרשה. פרשת העריות, מה זה קשור ליום הכיפורים יותר מאשר כל עוון אחר? כיוון שכל העניין של הזעיר שנשלח לעזאזל הוא בגלל שני מלאכים שכתרגו על בני האדם ובסוף ירדו וחטאו. כדי להסיר את הכתרוג מעם ישראל בחטאים שלהם, שולחים את הזעיר דווקא לעזאזל, מקום משכנם של שני המלאכים האלה. רבותיי, אם אלה פני הדברים, בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לכיוון נוסף. אמרנו, ואני חוזר ומסכם את הדברים, כי הגענו לנקודה שסוגרת את המעגל. מתחילים בעבודת יום הכיפורים, הפרשה מסתיימת, המצווה הבאה אחריה, מה היא? שחוטי חוץ. למה שחוטי חוץ? אומר הרב דינר בספר שלו, כי אומר האדם, השעירים נעשים בחוץ, השעיר אחד משתלח לזזל, והשני, אדם בפנים, וטהור והבשר, שורפים מחוץ למחנה, אז גם אני אקרים מחוץ למחנה. לא, 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 בשום פנים ואופן לא. אל תלמד מיום הכיפורים. מה מיד אחרי זה בא התורה ומצווה? איסור אכילת דם ומצוות כיסוי הדם. אמרנו למה? כי זה מתחבר לנו למה? לעריות. אם אתה רוצה לשמר את עבודת יום הכיפורים, אתה רוצה להרגיש מרומם כמו שהיית בעבודת יום הכיפורים, במה תתחזק? באוכל, תהיה כתוב מהאוכל ויהיה פרוש מעניין של עריות. באה התורה ואומרת לך, איש כי יצוד צאית חיה, כמו שאתה חושב פעמיים עד שאתה הולך לצוד, כך תחשוב פעמיים עד שאתה אוכל תרנגולת שמצויה, אז תחשוב על זה. ברגע שאדם מופרש מן העריות ומן האכילה, אומר הרמב"ן, וקדושים תהיו. אומר הרמב"ן, קדושים תהיו, זה לא רק עריות כמו שרש"י, גם שלא יהיה זוללי בשר וסובי עין. מה נשאר לנו? אני רוצה להביא דבר נוסף שעדיין לא מצאתי לו מקור, אבל אני חושב שהמקור הוא נפלא, על פי מה שכתוב בפשיטות הדברים. מצווה אותנו התורה על מצוות כיסוי אדם. אדם צד חיה או עוף, צד צבי או אייל, שוחט אותו ומכסה את דמו. תפס יונה, תפס יונה, תפס תרנגולת, תפס משהו, מכסה את דמה. מאיפה קיבלנו את מצוות כיסוי אדם? ראיתי במדרש שנקרא אור האפלה, שזכינו למצווה הזאת בזכותו של אברהם אבינו. למה? בשעה מה אמר אברהם אבינו, ואנוכי אפר ואפר, אומרת הגמרא בסוטאיות זין, חולין פחד, זכו עם ישראל לשתי מצוות. מה הם זכו? לאפר פרה אדומה, ולאפר סוטה, שואלת הגמרא, ולכשב נמי כיסוי אדם, אומרת הגמרא, לא, כיסוי אדם זה רק הכשר מצווה, זה לא מצווה. מה זה הכשר מצווה? מה קורה לבן אדם ששחט ולא כיסה? אז אסור לו לאכול את התרנגולת? יכול לאכול את התרנגולת. אז המצווה הזאת לא מונעת ממנו את האכילה. אז זה רק הכשר מצווה, זה לא גופה של מצווה. באפר, אם לא מזים על הבאפר, אז הוא לא טהור. באפר סוטה, אם לא מערבבים, אז הסוטה לא כשרה. אז הסוטה לא מותרת לבוא בקהל. אז זה המצווה גופה. כיסוי אדם זה תוספת למצווה. אומר המדרש אור אפלה, מובא בספר תורה שלמה, ואנוכי אפר ואפר זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה שמתארים בו את הטמאים, ואפר שמכסים בו את הדם. בספר שנקרא סלמת אליעזר, הוא מביא שבח שלא כתוב ברשי ולא כתוב במדרש. הוא אומר את זה מעצמו, אבל הוא רוצה לתמוך את זה בדברי מדרש. בלעם הרשע משבח את כנסת ישראל במה? ממנה אפר יעקב ומספר את רוב הישראל. אומר רשי, מופיע במדרש במדבר הבא פרשה חף, ממנה אפר יעקב, אומר בלעם, כמה מצוות יש להם באפר? לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, לא תזרק כרמך כליים, ואסף איש תאור את תפת הפרה, ומן איפה האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, 3 שנים יהיה לכם הרילים, וכן כולם. מה זה וכן כולם? לא כתוב מה עוד. זה מה שכתוב, מה זה וכן כולם? אם כתוב וכן כולם, סימן שיש עוד דברים. מה עוד דברים? מביא הספר סלמת אליעזר, ספרים שכותבים, כיסוי האורלה באפר. אחרי שמלים תינוק, לוקחים את האורלה, מה עושים את זה? שמים את זה בחול. ונחש אפר לחמו, כך כתוב בספרים הקדושים, היות ובגלל הנחש, בגלל חטא הנחש שבעל חווה, האדם קיבל אורלה, לוקחים את האורלה, אומרים לנחש, בבקשה, כך תאכל את זה. אבל תומנים אותו באפר. אם כתוב וכן כולם, מה עוד? המדרש אומר לך, יש דברים שלא מנו אותם. מה לא מנו? כמו כיסוי העולה באפר. אומר הספר סלמת אליעזר, גם כיסוי אדם, זה גם כן מצוות שמקיימים באפר. הכל בסדר גמור, אבל מאיפה קיבלנו את המצווה הזאת? המצווה הזאת, מאיפה ינקנו את המצווה הזאת? מביא הרבה והתנחומה שתי גרסאות. אני מקריא. בשעה שקם קין אל הבל אחיו והרגו, קין בא והרג את אח שלו הבל. אומר התנחומה, היה הבל מושלח על הרצפה, ולא היה יודע קין מה לעשות בו. שכב על הרצפה, קין לא ידע מה עושים איתו, הבל לא ידע מה עושים, קין לא ידע מה עושים איתו. הרג אותו, ניפח אותו, חורר אותו כמו כברה, אומרים חזל. הוא לא ידע מאיפה הנשמה יוצאת, איפה שיאכל עשה לו חור. מכל מקום זרם דם עד שנפל על הרצפה ומת. נפל על הרצפה מת, אומר מה עושים איתו עכשיו? ישב לידו ולא ידע מה עושים. זימן לו הקדוש ברוך הוא 2 עופות טהורים, והרג אחד את חברו, חפר בידו הציפור וקבר את חברו. ממנו למד קין איך מכסים את הנפטרים, אז ממנו הלך וכיסה את הבל. לפיכך זכו העופות לחסות את דמן. כך כותב המדרש תנחומה. במדרש רבה, בראשית רבה פרשה חבית, שואל המדרש, ומי קבר את הבל? אמר רבי לזר בן פדת, העופות וחיות טהורות קברו את הבל, וניתן להם הקדוש ברוך הוא שכרן, שמברכים מהם על השחיטה ועל כיסוי אדם באפר. מי שקבר אותו זה העופות והחיות. בספר תורת הזבח, או תיקוני הזבח, הוא כותב דבר מאוד יפה. מצאתי, אומר, סיבה לתיקון העניין של שחיטת העופות וכיסוי דמם באפר. המילה כיסוי באפר מופיעה פעם ראשונה במכירת יוסף. מה הם אמרו? מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו. אומר הספר תיקוני זבח, יוסף קמה בגימטריה 156. כמה עוף בגימטריה? 156. אומר הספר תיקוני הזבח, מכאן מקור לכיסוי העופות, בדם העופות, מזה שנאמר אצל יוסף, מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, ויוסף בגימטריה 150 כגימטריה עוף. טוב, ככה אומר הספר תיקוני הזבח. רבותיי, אבל מה לעשות? בפרקי דרבי אליעזר בפרק כ"א כתוב, שאחרי שהבל נהרג, באו אדם וחווה וישבו ליד הגופה, לא ידעו מה עושים איתו. ישבו ובכו. מה עשו? הגיעו או שני עורבים הלכו מכות, והרג אחד את חברו. הרג אותו, מה הוא עשה? חפר בו וכיסה אותו. אמר אדם הראשון ככה, כעורב הזה אני עושה, הוא לימד אותי איך לקבור. אדם הראשון חפר בו וקבר. פרקי דרבי אליעזר פרק כ"א. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא שכרו? אין כיסוי אדם אצל עורבים. עורבים זה עוף תמה, מה שילם לו? אומר המדרש, כשהם מולידים בניהם, הם יוצאים לבנים. בשעה שיושבת העורבת דוגרת על הביצה, חולפים כמה שבועות, היא מרגישה שהביצה הפשילה, ומתחיל לצאת אפרוח החוצה, נפתח החוצה, מה יוצא החוצה? אחד לבן אשכנזי אשכרה. לבן! לגמרי! ומה עושים? לבן! אומר המדרש יתרו, אומר לה העורב הזכר, את זנית תחתיי, הלך עם מישהו לבן, לכן יצא הילד לבן. ככה אומר, נוח. ככה אומר המדרש יתרו. מה הם עושים? בורחים משם מהמקום, משאירים אותם שמה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מזמן להם אוכל מהצועה שלהם, שנאמרו לבני עורב אשר יקראו. אז מה השכר שניתן? השכר שניתן להם מה זה? לא כיסוי אדם, אלא עורבים לימדו אותו, אז הקדוש ברוך הוא מזמן להם אוכל. אז כבר אין ראיה מכיסוי העופות, כי העופות האלה היו תמיים. רבותיי, אני רוצה להקריא מדרש, פחד פחדים, פשוט פחד. כתוב בתורה, לאחר שילך אליעזר להביא את השידוך, את רבקה אימנו, כתוב בפסוק, ויביאה יצחק האוהל שרה אמו, ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהווה. ותהי לו לאישה ויהווה. שואל הספר פעני אחרזה, כך צריך לומר, איך צריך להיות? ויביאה יצחק האוהל אמו, ויקח את רבקה ויהווה, ותהי לו לאישה. אחרי שהוא אוהב איתה, נפגש איתה, 5 פגישות, 6 פגישות, אומר זה השידוך שלי, בעזרת השם, אוהב אותה, מתחתן איתה. מה זה ויקחיה ויהוויה? אז מי שאומר לי, מה אתה חושב? יצחק אבינו נפגש פגישות? הוא היה חתן חסידי. אז זה מילא, קודם לקח אותה, אחרי זה היא אותה. רבותיי, אני מגיע לפה הישר מהעיר רחובות. השאר מרחובות אני בא לפה. דיברתי ברחובות, באיזה בית כנסת, ברחוב מנוחה ונחלה, אל תשאלו אותי, יש שמות של הבתי כנסת. אבל ברוך השם, הייתי היום בכל האזור של גוש דן. כל בתי הכנסיות מלאים עד אפס מקום, אין מקום להכניס מסמר. אין מקום להכניס מסמר. דיברתי עם איזה דרשן שהייתי צריך להגיע למקום אחד, ביקש ממנו שיחליף אותי, כי אני לא חושב שאני אגיע. אז אומר, עזוב, אני תקוע בחיפה. אומר, מה תקוע בחיפה? אומר, איזה מבול יש פה, אומר. מבול! אמר, הוא שאל אותי, תגיד, בבני ברק יש מבול? אומר, בבני ברק לא יורד טיפה, אני אומר לו. אומר לי, בטח שלא. בבני ברק הכל הבית הכנסיות מלאים עד אפס מקום, אז חבל על הגשם. שם צריך להבריח אותה מהמנגלים. אז הוריד עליהם גשם, כולם ברחו לבית הכנסת. קיצור, אומר, בית הכנסת מלא עד אפס מקום. גמרתי לדבר ברחובות, אחריי עלה הרב לסרי הנודע. הרב לסרי, נו, כמובן, איך הוא מתחיל לדבר? כולם מחייכים לאוזן לאוזן, ברוך השם. כל מילה שלו פנינה. דבר ראשון, התחיל בשידוך. אותה התאפל הרי דיבור, בבוא. מה היה הסיפור? אומר, פשוט מאוד, אומר, היה איזה בחורה אחת, מחשפה, בלי מקל, מחשפה, נולדה מחשפה, יצור כמובן, שידוכים, אבל לא מוכן להוציא $5,000 רק שיוציא את הסחורה הזו מהבית. בקיצור, יום אחד הוא שם את עיניו על איזה בחור תמים, הוא אומר, וואלה, זה בחור, היא תאכל אותו בלי מלח, זה ענבי הגפן בענבי הגפן. בקיצור, הולכים לפגישה, אז הבחור, זה בחורה ראשונה שהוא רואה, הוא בחור תמים כזה. קיצור, הוא בא, יושבים בפגישה, מדברת איתו, וכל דקה הוא בא כיס מלא עם עיניים של דגים. כל מדברים כמה דקות, תופס, זורק לפה. מדבר עוד כמה דקות, זורק עין לפה. זורק לפה, זורק לפה. קיצור, הבחור אומר, שמה, בחור לעניין, אבל דפוק בראש. מדבר כל הזמן, זורק עיניים של דגים לכל מקום. נגמר הפגישה, הולך הביתה, אומרת הבחור על אבא, אבא, בחור טוב, אבל יש לו שריטה. יושב כל הערב, מתראה כל הרצפה, עיניים של דגים. זורק עיניים של דגים לכל מקום. מה זה? אני לא יודע, אני שאל את הבחור. חוזר הבחור הביתה, השטחן מתקשר, אומר, תגיד, דוד, מה קרה? יש לך שריטה? יושב בשביל, איך היה פגישה? משמע, פגישה כל לחץ מאוד, בסדר גמור. אומר, אני מוכן ללכת לעוד פגישה, הכל בסדר. אומר, הבחורה אומרת, כל הזמן אתה זורק עיניים של דגים, אומר, זה נכון? אומר, כן, אומר, מה זה? ותראה, זה פגישה ראשונה שלי, אני לא יודעתי מה עושים. שאלתי את הרב שלי, הרב, מותר להסתכל על הבחורה? אומר, לא, להסתכל, כל פעם תזרוק עין. אז הוא אומר לכם, זרקתי עיניים, טוב? רבותיי, יצאנו ידי חובה, יצאנו ידי חובה לצאת בליצנות עד עבוד אזורי. רבותיי, נחזור בחזרה למציאות. ויביא יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה, רק שלא תזכרו מכל השיעור רק את הדבר הזה, טוב. ויביא יצחק האוהל השרה אמו, ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה ויהווה. שואל הפענח רזה, ותהי לו לאישה ויהווה? איך צריך להיות כתוב? ויהווה, ותהי לו לאישה. שואל הפענח רזה, מאיך חטאתי לסנותה שהתורה צריכה לכתוב ויהווה? אומר הפענח רזה, פחד פחדים. יצחק אבינו לקח את רבקה, התחתן איתה, ולא מצא לה בתולים. הוא לא מצא לה בתולים, אז הוא התחיל לשנוא אותה. איך יכול להיות דבר כזה? הרי התורה מעידה בפרשת חיי שרה, שרבקה מגיעה לבאר, מה כתוב בפסוק? בתולה ואיש לא ידע. מה זה בתולה ואיש לא ידע? אף על פי שהיא באה ממקום מושחת שכזה, שבו היא גרה, ואף אחד שם לא טהור, מעידה התורה היא בתולה, ואיש לא ידע אפילו שלא כדרכה. איך יכול להיות שלא מצא לה בתולים? אומר המדרש, הוא אמר לה, מה זה? אמרה לו, נפלתי מהגמל, אומר הילקוד שימוני. נפלתי מהגמל ונעשיתי מוקס עץ. אומר לו יצחוק, שקר את מדברת. זה שקר. את הלכת עם אליעזר. אליעזר בעל אותך ולכן את לא בתולה. אמר לה, אני נשבעת לך שלא כך היה. הוא רץ לאליעזר ואומר לו, מה זה? ויספר העבד ליצחק, מה סיפר לו? סיפר לו את אותו סיפור שרבקה אמרה, ירדת מהשמיים הפוך עם הראש למטה, היא נבלה, נפלה מעל הגמל, איבדה את הבתולים שלה, זה מוקסס, חס וחלילה, לא דבר אחר. אומר לו רבקו, יצחק, בוא נלך למקום שבה נפלתי. בוא נראה, אולי הקדוש ברוך הוא יערה רוח ממרומים, נמצא משהו שם. אומר הפענח רזה, הלכו לשם ומצאו את הדם על אבן אחת ויונה מרחפת על הדם. כל הזמן היונה נמצאת שם. וליד זה יושבת חיה לשמור עליה שלא יבואו כלבים וילקקו. אומר הכל בו, אני מקריא את הלשון. טעם למה זכו חיה ואוף לחסות דמן יותר מן הבהמה? לפי שהתנפלה רבקה את עצמה מן הגמל נשרו בתוליה. ויחושד יצחק שהאליעזר בא עליה. וסיפר לו העניין כולו שנאמר ויספר העבד ליצחק, הביאה אל המקום והראה לו דם בתולים, כי באה חיה אחת ושמרה אותו שלא ילקקו הכלבים. למה? כי הכלבים יש להם אהבה לדם. מאיפה אנחנו לומדים את זה? בשעה שאליהו אומר לאחיו, כמו שלקקו הכלבים את הדם של נבות, ככה ילקקו הכלבים גם את הדם שלך. עמדה שם החיה ושמרה על זה. אומר הכל בו. כשם שהחיה זכתה לשמר את הדם כדי לשמור על השלום בית של יצחק ורבקה, מה הם זכו לכיסוי הדם? רבותיי, אלה הדברים, אולי יש לנו כאן פשט פשוט מאוד. לאחר עבודת יום הכיפורים, איזה מצווה באה? שחוטי חוט. למה שחוטי חוט? לומר לך, אדוני, ראית ביום הכיפורים שמותר לשחוט בחוץ, שלא תגיד, מותר בחוץ? בתורה מביאה איסור שחוטי חוץ. מה ההקדמה לעניין העריות? עד כמה עניין העריות חשוב? בוא תראה ממצוות כיסוי אדם. אם הקדוש ברוך הוא שולח חיה שתשב ליד אותה אבן, אם הקדוש ברוך הוא שולח יונה שכל הזמן עם הכנפיים תעשה ככה, תעמוד ככה ממתי? עד שיבוא יצחק ויאמין לרבקה שחס וחלילה שהיא נבעלה לאליעזר, אלא היזקה וטהורה. אם ככה הקדוש ברוך הוא זוהג על טהרתם של בנות ישראל, פרשת כיסוי אדם מהווה הקדמה לפרשת העריות. לכן פרשת כיסוי אדם, איסור אכילת דם, ופרשת כיסוי אדם, זה ההכנה שלנו לפרשת העריות. אם ככה בסייעתא דשמיא, הבנו שכל הפרשה הזאת, כל הפרשה כולה, עוסקת על עבודת יום הכיפורים. תחילת הפרשה, עניין העבודה של יום הכיפורים. בעבודה הזאת יש לנו עניין של שליחה לעזאזל. למה השליחה לעזאזל מגיע? הוא מגיע בגלל העריות. שם חזאי ועזאל, שני המלאכים. בתווך יש לנו שתי מצוות, שחוטי חוץ וכיסוי אדם. מה זה נכנס? שחוטי חוץ שייך ליום הכיפורים. כיסוי אדם שייך לעריות. שניהם מהווים הקדמה וסיום. לכן באה פרשת אחרי מות, ב-28 המצוות שכלולות בה, הכל מדבר על עבודת יום הכיפורים. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנצא מהפרשה הזאת מחוזקים לעבודתו יתברך, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הרב ברוך רוזנבלום.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חיים בקצב שלי, דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חיי תמיד מדבר אליי, כל חיי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חיי תמיד איתי, כל